שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
ואנחנו רוצים איתכם יחד ללמוד היום מהרב לייטמן איך אפשר להתקדם אל עבר עושר. עושר כזה שהוא לא יהיה רק במילים ובסיסמאות ובסטיקרים על הפגו של האוטו מההורה, אלא משהו שבאמת ימלא לנו את הלב. יקים אותנו בבוקר עם שמחת חיים, עם אור בעיניים, שנרגיש שכיף לנו כשאנחנו חיים, ולא שאנחנו מחכים שכל יום ייגמר ונלך לישון. אז תהיו איתנו, נתעורר ביחד, נלמד איך להיות מאושרים, כל פעם אנחנו בוחנים את זה מזוויות אחרות, ובסך הכל רוצים לצייר לעצמנו תמונה מעשית של איך אני יכול לקדם את עצמי לאושר כאן ועכשיו. טל, בואי תובילי אותנו במסע אחרי האושר שלנו של היום.
אוקיי, אז אנחנו בעצם ממשיכים לדבר על כל הנושא של אושר וחיוביות או גישה נכונה ובריאה לחיים. ואנחנו יודעים שהחיים שלנו הם הרבה פעמים מורכבים לא רק מאירועים נעימים וטובים, אלא גם מאירועים פחות נעימים, ומה שאנחנו מגדירים אותם כפחות טובים, אפילו כמשברים בחיים שלנו. אבל הפסיכולוגיה החיובית ובכלל הפסיכולוגיה אומרת שאנחנו יכולים לשפר מאוד את חוויית החיים שלנו אם אנחנו ניגש אליהם או נתייחס אליהם בצורה מסוימת, בצורה חיובית. למשל, אם יש מצב של פיטורים או של חס וחלילה מחלה או גירושים, אפשר לחוות את זה על סקאלה בצורה מאוד מאוד קשה, עד כדי מצב שאדם הוא ממש בחוסר אונים והוא מתפרק והוא לא מסוגל להתמודד עם המציאות. או שאפשר באמצעות כל מיני כלים, או לפעמים זה מתוך יכולות פנימיות, לקחת את המשבר, לקחת את המצב, ואפילו להפוך אותו להזדמנות, ולצמוח מתוכו, ואולי אפילו להצליח איכשהו להיות מאושר, גם כשמסביב החיים הם פחות מושלמים. אז קודם כל השאלה היא באמת, האם יש אפשרות או גישה מסוימת, צורת חשיבה מסוימת, שלדעתך תאפשר לנו להיות מאושרים בכל מצב, גם במצב של משבר?
קודם כל, אנחנו צריכים להגיד מלכתחילה שדברים האלה הם מאוד יחסיים. אני הייתי הרבה פעמים בדרום אמריקה, בקולומביה, בצ'ילה, במיוחד בברזיל, ראיתי את הפאבלות, זה פרברים כאלה ליד העיר, ששם אנשים חיים בצורה מאוד מאוד קשה, וממש מים שהם שותים, רחובות שהם ככה נמצאים בהם, הביתים זה מפח, מקרטון, מכל מיני חומרים כאלו, צפיפות נוראית, ויחד עם זה הם מאושרים. עד כדי כך מאושרים, שלפעמים אתה נכנס לכאלו אזורים, עניות, הכל זרוק, הכל זבל, הכל נורא, ואתה רואה אנשים שהם לא בדיכאון, ופתאום יש איזשהו כמעט ארמון באמצע הפאבלות האלו. למה? זה מישהו שיתעשר והוא לא רוצה משם. לא רוצה לצאת משם. הוא יכול לקנות דירה שלו באיזשהו מקום יפה בעיר? לא. הוא בונה אפילו עם הבריכה, עם כל מיני דברים, ממש ליד כולם, איפה שהוא היה, נו, קצת אולי מרחיב את הבית שלו, ונשאר. כי הוא מרגיש שבמקומות האחרים זה לא יהיה כמו שכאן. דווקא. לא בגלל שהוא רוצה עכשיו להתנזה, שהוא רוצה לעומתם להראות את עצמו כמצליח או מה, לא. אלה יחס מהם, והם מתייחסים עליו כרגיל, לא אחד מאיתנו מה זה הצליח. זהו. אבל באמת, כי מה שיש במקומות כאלו, דווקא אי אפשר לגלות במקומות אחרים. ראיתי גם כן שטיילתי הרבה בפארק עם רבש, עם מורה שלי, היה לנו כמינה, כשאנחנו היינו יוצאים לפארק, לטייל ולדבר כל יום, כמה שעות. אז היינו נפגשים שם עם הילדים נכים. ודווקא הילדים הנכים האלו, הם היו מלאים אושר, מלאים אנרגיה. והיו כאלו אפילו שהיו סוחבים אותם כמעט באלונקה. שילדים האחרים גם כן עם כל מיני הגבלות פיזיות, היו סוחבים את אלו, החברים שלהם, וכולם היו שמחים, וכולם היו מאושרים. ושמתי לב על זה, שזה באמת, איך יכול להיות דבר כזה? וככה זה קרה. אני רואה שזה קורה כך דווקא. והלך בין האלו המוצלחים, ליד הבורסה, ליד כל מיני מתקנים האחרים, איפה ששם הם נמצאים, כל אלו ערכי דין, או אנשי כלכלה ותעשייה, מתח, לחץ, איזה עושר. אין, אלה חיים הם לגמרי צבועים, מוגדרים, משהו שאין להם את ההרגשה הזאת של החוף, של החום. אז קודם כל, אנחנו כבר דיברנו על זה פעם, שאושר והאושר זה שני דברים ממש הפוכים, וקשה מאוד לקרף אותם ולקשור ביניהם. אז לכן באמת אנחנו צריכים עוד פעם בכל זאת לציין שהרגשת העושר וחיוביות בחיים היא לגמרי לא תלויה ברמת החיים, היא לגמרי לא תלויה בבריאות אפילו, שזה דבר כל כך חשוב, בגיל, במעמד החברתי, היא תלויה פשוט באיך שאדם מוצא לעצמו מקורות האושר, ויכול ממש לשתות מהם, למלות את עצמו מהם.
כן. זה לא עניין של גישה של האדם?
זה עניין של גישה, אבל גישה היא, כמו שאני ראיתי בחברות האלו של ילדים, גומים בכל מיני מחלות פיזיות, או שבפבלות שיש להם. אני ראיתי שיחס פתוח, יחס טוב, יחס שכולם נמצאים יחד, שכולם מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה, נמצאים בהתקשרות הפנימית בין אלו לאלו. זה בעצם מה שנותן להם הרגשת השמחה, הרגשת העושר. זאת אומרת, יותר מכל דבר אחר לאדם חשוב איך הוא מרגיש כלפי הסביבה.
זאת אומרת שאם יש לי סביבה שהיא תומכת ואוהבת ורוצה בטובתי, זה יאפשר לי לעבור משבר בצורה.
אנחנו רואים שדווקא על ידי זה תינוקות גודלים, ילדים קטנים גודלים, כי אם אנחנו מכניסים אותם לחברה שמדכה אותם, אפילו בגובה, מכל שכן בהתפתחות שלהם, חיצונית ופנימית, הם לא מתפתחים.
כן, ובכל זאת אנחנו יודעים שכאב או סבל, כמו שאתה אומר, זה גם תלוי באיך שאני מפרש את זה, או איך שאני תופס את זה. למשל, אומרים שיכול להיות כאב, יכול להיות בעיה, אבל זה גורם לי לסבול רק אם אני מפרש את זה כבעיה. יכול להיות שאני לא רואה את זה בעיה בכלל, ואז אני לא סובל.
וזה תלוי גם כן בסביבה. אדם כאן לבד הוא, בוא נגיד כך, אם הוא לבד, יש לו רוב הסיכויים שהוא יהיה בדיכאון, שהוא יהיה בלחצים. כי אנחנו בכל זאת אנחנו בנויים להיות בחברה, ותלוי מאוד איך החברה היא מתייחסת אלינו, ואיך היא מגדירה לנו את המצב הטוב, רע וניטרלי.
כן, יש על זה גם מחקרים שמראים שאדם שמקבל תמיכה מהחברה, אז הסיכויים שלו להחלים יותר גבוהים, זה משהו שהוא נמצא, אחד הדברים היחידים שמצאו אותו במחקר, אבל ובכל זאת יש כאן איזשהו חלק גם לאדם. זאת אומרת, לא מספיק שהחברה תרצה בטובתו, הוא גם צריך לרצות להשתפר, להשתנות. ויש פה שאלה יפה, האם דברים רעים שקורים לי, הם רעים רק כי אני מפרש אותם כרעים?
שוב השאלה? לא הבנתי.
האם דברים רעים שקורים לי, הם רעים כי אני מפרש אותם ככה? או יכול להיות שאם אני אשנה את צורת החשיבה שלי על הדברים, הם יראו לי כטובים.
באמת אין דבר רע בחיים. בכלל, כל הקיום שלנו הוא קיום נפלא, או יותר נכון להגיד, הוא הזדמנות נפלאה. להגיע מתוך חיי הסבל, חיי הלחץ, חיים שחורים, אפורים, ממש חיים שמלאים איום וסכנות, אנחנו יכולים להפוך אותם לחיים המוצלחים, מאושרים וחיוביים, בתנאי שאנחנו יודעים איך לממש את זה על ידי הסביבה, הסביבה הנכונה. אם כאן לא תהיה סביבה, לא יעזור לאדם, כי הוא תמיד מושפע מהסביבה. אבל עם סביבה נכונה, לא יכול להיות שיקרה משהו לאדם, הדברים הנוראים ביותר, אישיים, שהוא לא יוכל לסובב את זה ולראות את זה בצורה אופטימית.
במה זה תלוי בעצם, היכולת לראות את זה ככה, בצורה אופטימית?
קשרים עם הסביבה. קשרים.
מה זה אומר?
יכול להיות קשרים עד כדי כך טובים עם הסביבה, כל כך קשרי אהבה, מסירות, שלא חשוב לאדם למות. שלא חשוב לאדם לחוות כל מיני כאבים, הוא לא ירגיש את הכאבים האלה. זה הכל תלוי עד כמה שסביבה היא משתתפת עמו, ויכולה לקבל ממנו כל הכאב שלו, והוא מרגיש אז את השתתפות הסביבה כממש תרופה לכל דבר.
למה זה כך?
כי אנחנו, בעיה שלנו, שאנחנו נמצאים במערכת אחת, גלובלית אינטגרלית.
מה זאת אומרת?
שאנחנו כולנו מקושרים זה לזה, העולם שלנו כך הוא בנוי, מלכתחילה, רק עכשיו בזמן האחרון זה מתגלה יותר ויותר, בכמה עשרות שנים האחרונות. ולכן אנחנו, אם אנחנו מגלים את הקשר הזה שנמצא בטבע, אבל נסתר מאיתנו, הקשר בינינו, אם אנחנו מגלים אותו, אז אנחנו כאילו מפזרים כל הרע וכל הטוב להרבה מאוד אנשים, נכללים מהם, נכללים בהם, ואז אין לנו שום רע. אפילו הרע אנחנו מרגישים רק כהזדמנות להתקשרות יתר מקודם, זאת אומרת להגיע לטוב עוד יותר גדול. אז הרע אנחנו מרגישים רק כגירוי, כקרוס, להתקשר בינינו לצורה יותר יפה.
באמת רואים את זה הרבה פעמים, כשמשפחה למשל חווה איזושהי משבר, וזה גורם לה עוד יותר להתקשר, צריך לתמוך אחד בשני, גם בחברה רואים את זה הרבה פעמים קורה. אז אתה אומר בעצם שכשקורה משהו רע, זה איזשהו זימון, הזדמנות...
בלבד.
להתקשרות.
כך צריכים לראות את החיים. חיים הם תמיד הזדמנות לעלות לדרגה יותר טובה.
של קשר בינינו.
כן, שהיא תמיד כתוצאת הקשר בינינו.
ואם אני אהיה בגישה כזאת כלפי מה שקורה לי בחיים, אז זה יאפשר לי להיות איכשהו מעל הקושי או...
אם את נמצאת בחברה המתאימה. כאן אדם לא מסוגל לבד לעשות כלום.
מה אני צריכה מהם למעשה כדי שאני אוכל להתגבר?
להתקשר אליהם בקשרי הידידות, ערבות, אהבה.
שהם יתמכו בי. יש פה משהו מאוד מעניין, אפרופו אם מדברים על משבר, אז באמת הרבה מאוד מחקרים מראים שכשאנחנו נמצאים בחברה, שיש לנו חברים ושיש לנו זוגיות ונישואים ומשפחה, אנחנו יותר מאושרים. את זה המחקרים היום מראים בוודאות, שזה הגורם המרכזי לאושר. אבל הם גם מראים שאדם שחווה דחייה חברתית, או פרידה או גירושין, חווה את זה בצורה מאוד מאוד קשה, לפעמים אפילו ממש ככאב פיזי בגוף. זאת אומרת שכאב חברתי מתפרש אצלנו במוח או בגוף בצורה ממש פיזית.
רוב הכאבים שלנו, אמנם שהם מקור שלהם הוא מקור די רוחני, הוא אחר כך הופך להיות אצלנו בגוף שלנו, כמו בגלי, לתופעות גשמיות, כאבים פיזיים, מחלות.
זאת אומרת שיש פה כמה רבדים.
אבל מקורות שלהם זה הכל רוחניות.
ולמה כאב חברתי הוא במיוחד כל כך קשה לנו?
כי אנחנו מודדים את עצמנו תמיד כלפי החברה. ובה אנחנו תלויים כל הערכים שלנו כלפי הסביבה. מה ההבדל בין שהייתי פעם חי נגיד מלפני 1,000 או 2,000 שנה בחברה מסוימת, והיום אני חי בסביבה, זה הבדל בחברה. אני אז עצמי הרגשתי מאושר או מדוכה בצורה מסוימת, בתנאים מסוימים, לעומת היום. אז סך הכל זה עניין של אותם ההגדרות, אותם ערכים שסביבה מציבה לפניי, ואז לפי זה אני פועל, לפי זה אני בודק את עצמי, או אני בתיכאון, או אני בשמחה, או אני רוצה כך, או הפוך, וכן הלאה. כלפי כל דבר, אני בודק את עצמי אך ורק כלפי סביבה, אחרת אני נמצא באיזשהו חלל פנוי בלי סביבה, ואני לא יודע כלפי מי להרגיש את עצמי, אז אני גם כן לא מגדיר את עצמי, לא יודע מי אני, מה אני בדיוק.
אוקיי, כי זה באמת, זה משהו שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו בחיים, הנושא הזה של פרידות, של גירושים, זה מהמשברים הכי קשים של אנשים, מגדירים פרידה ממש כמו מוות.
כן. זאת
אומרת, יש כאן משהו מאוד מיוחד, מצד אחד כאן נמצא פוטנציאל לאושר, ומצד שני גם פוטנציאל לכאב מאוד מאוד גדול. אז יש הרבה שאלות שאנשים שואלים לגבי הנושא הזה, למה למשל אהבה נחזבת או פרידה, זה נחווה ממש כזה אבל, אובדן שאנחנו ממש מתאבלים עליו, מה יש
פה? מה יש לי לאבד בחיים? גוף הפיזי זה פעם אחת אני נפרד ממנו וזהו, אבל במשך החיים אני יכול עשרות פעמים להתאכזב מאובדן של משהו, או יחסים אישיים, אהבה, שנאה, כבוד, קנאה, יש כל כך הרבה גורמים למצבים מאוד טובים או רעים, שהם עד כדי כך כאלו קשים שכאילו המוות רצוי מהם. אז כל הזמן זה כלפי הסביבה, כלפי מישהו, כלפי משהו, שזה מחוץ לי. אני בעצמי, אם הייתי רק אני, לא היה לי שום הרגשה גם כן בקיומי. כי אני תמיד, אני בודק כלפי כל דבר אחר. זאת אומרת, זה ילד ששכחו אותו ביער וגודל יחד עם החיות, אז בודק ועושה את עצמו כלפי החיות. עד כמה שהוא מוצלח ולא, והכל כלפי הסביבה.
אוקיי, okay. יש משהו שאני יכולה לעשות עם המידע הזה בשביל להתגבר יותר מהר על למשל על פרידה או על כאילו, אני מבינה שזה מאוד מאוד מהותי לי, אבל מה אני יכולה לעשות עם זה? איך אני יכולה באמת לסגל לעצמי גישה שתאפשר לי לא לשקוע כל כך בצער ובסבל, אלא מהר לצאת?
רק לראות את הפרידה כהתקדמות למצב עוד יותר גבוה, עוד יותר טוב.
מה פירוש?
שאין אפשרות להגיע כנראה למצב אחר שהוא גבוה וטוב, ויכול להיות שהוא עדיין לא מורגש בי, כמו אותה הפרידה, שהיא עכשיו ממש ממלאה אותי, הצער הזה, שאני כאילו נפרד מהחיים, ונכנס מי יודע לאן. אבל אם אני מצייר לעצמי מטרה שהיא חשובה מאוד, כמה שהיא חשובה, זה את כל תלוי בסביבה, איך אני אצייר אותה, איך שהם הגדירו לי אותה, ואם אני יודע שלהגיע אליה אני צריך להתפרד ממשהו, מחלק אחד נפרדים, אז כן, אני זוכר את עצמי שהייתי עוזב את הבית ונוסע לעיר אחרת ללמוד, אז אמנם שמצד אחד זה היה שמחה והכל, מצד שני זה היה איזשהו צער, שהייתי בן 17, והילדות, החיים כאלה יפים, בטוחים, הכל נגמר. חשבתי אז רק איך אני, לאן, מה אני אעשה אחרי הבית ספר. או משחק טניס, או אופניים, או חברים, ואיזשהו ערב מיוחד. וכאן כבר זהו, אני צריך להיכנס לאוניברסיטה וללמוד, וכבר חיים אחרים. וגם כן לחשוב על עצמי, איך אני אוכל, ואיך אני יושן, ואיך אני אחבס, ואיך אני, הכל, הכל, הכל. זה אחרת לגמרי.
כן, רואים את זה גם אנשים שיוצאים לפנסיה, ובכלל כל שינוי בחיים, גם אם הוא שינוי חיובי, הוא יש עמו את הצער שמשהו נגמר, שאני עומד בפני משהו שאני לא מכיר.
אנחנו צריכים מיד לראות לפנינו מטרה יותר יפה, כעלייה ולא ירידה. ואז זה לא יהיה לנו קשה, וזה תלוי בחברה.
זהו, כי הרבה פעמים אנחנו נכנסים למקום שאנחנו מתעקשים על מה שאיבדנו, ואנחנו רוצים אותו בחזרה, ומאוד קשה לנו לשחרר.
זה חוסר ביטחון. זה הכל חוסר ביטחון, והרגשה, והאמת שהחיים היו לא כל כך טובים, אבל ההרגל, נעשית ושני.
היה לי כבר משהו, ובאתי אותו.
כן, ואני מאבד את זה, כאילו שחוסר ודאות, יש כאן הרבה מאוד הבחנות, אבל בסך הכל, אם יש לידי שוב סביבה וחברה שאני איתה עובר הלאה, אז אני לא מרגיש שום שינוי לרעה.
אוקיי, אבל לא תמיד יש לי סביבה כזאת, זה לא בהכרח מעודד.
לזה אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו מדברים על איך משיגים את האושר, לא שהוא נמצא ומושג.
כן.
איך משיגים. אז בהשגת האושר אנחנו קודם כל לכן צריכים לשים לב על איך אנחנו מייצבים את הסביבה.
ושם, נגיד שמצאת כזו חברה של אנשים שהם באמת ככה יודעים להתייחס לחיים, כמו שאמרת קודם, שהחיים הם הזדמנות נפלאה ואין שום דבר רע בחיים.
כן.
אתה באמת מאמין ככה, שאין שום דבר רע בחיים והחיים הם הזדמנות נפלאה.
כן.
הכל תלוי באם אדם יודע לפרש את זה לטובה, כן או לא. כל דבר שקורה.
כל דבר.
זאת אומרת, אין מצב של משבר, של אובדן, של זה, זה רק אני לא יודע לפרש לעצמי נכון את מה שקרה.
בלבד. אני מודה לסונים שלי יותר ממה של אלו שתומכים בי. כי הם בצורה די אכזרית, אבל ברורה מאוד, ברורה מאוד, מכוונים אותי עכשיו נכון. דווקא על ידי השנאה שהם מראים לי. אני רואה בהם דווקא שליחים להתקדמות שלי.
אז זאת אומרת, אז אם אני מנסה להבין מה שאתה אומר, אתה אומר, אם בחיים אתה נתקל באנשים שמתנגדים לך, מפריעים לך כאילו בדרכך,
כן.
להשגת המטרה שלך, זה פשוט, אתה לא מבין, אבל בעצם גם הם כמו תמרורים בדרך שמכוונים אותך לאותה מטרה שאתה שואף, רק אתה אין לך את היכולת תרגום.
חייב אדם לברך אלי רק כמו אל הטוב.
למה?
כי הרע זה רק נדמה לו שזה רע, שכך זה מכוון אותו יותר נכון, יותר בטוח להמטרה. ולכן כלפיו עכשיו זה מיוצב בצורה רעה,
אוקיי.
כביכול.
אז בסדר, אז בוא נדבר על הכביכול. נגיד אז שקורה לך משהו רע.
כן.
אתה אומר זה רק כביכול רע.
כפרה כמו שאומרים.
כן. אז מה אני עושה איתו עכשיו? זה שאומרים זה לא עוזר לי. אתה אומר... אתה אומר, חייב אדם לברך על הטוב כמו על הרע, כי בעצם אין רע. כן? אתה אומר, כל דבר זה הזדמנות נפלאה להתקדמות בחיים.
כן.
אבל אם אני לא רואה את זה, אז מה אני צריך לעשות? איך מפתחים את היכולת להגיע לראייה הזאת? זה לא עוזר לי שאתה אומר לי. הרי אם יקרה לי משהו רע, אני אהיה, צלח לי על הביטוי, נגנוז את הביטוי, אבל אני אהיה בהרגשה לא טובה בעצמי. זאת אומרת, הפתגמים האלה הם לא מקדמים אותי בצורה מעשית. איך אני יכול לרכוש יכולת להגיע לראייה כזאת? אתה באמת חושב שאין דבר רע, כן? שאין בכלל שום דבר רע.
אין דבר רע.
אוקיי, אז איך אני מפתח יכולת להגיע להכרה כזאת כמו שלך?
על ידי הסביבה.
שמה היא תיתן לי?
תיתן לך הבנה והרגשה וביטחון והכוונה שכל הדברים האלה הם לטובה. והם יעברו וישתפרו בקביעתך איך שזה ימירו ואתם כמה שאתה תתקלל יותר ויותר עם הסביבה הנכונה אז יהיה לך יכולת כוח לפרש אפילו דברים הרעים לדברים הטובים.
זאת אומרת אני צריך סביבי חברים והברות שהם מאמינים שבאמת הכל לטובה. ואם
כן.
חס ושלום בא לי משהו רע הם אומרים לי אורן תשמע הכל לטובה.
נכון.
אמרת לי אתה, אמרה לי טל, עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, ככה מפמפמים אותי, הכל לטובה, הכל לטובה.
כן.
ואז אני מה?
לא, אז. אתה על ידי זה צריך עוד לעבוד על עצמך, ולהשתדל, כן, לקבל זה כך. לשנות את היחס שלך.
אוקיי, אז בוא נדבר על פעולת ההשתדלות הזאת. מה הפירוש להשתדל לשנות היחס שלך?
להתקלל בסביבה.
לא, זה כבר עשיתי, הלכתי בין כולכם, עשיתי טיול, אמרת לי, אורן, הכל לטובה. טל, אורן, הכל לטובה.
לא, 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 זה לא נקרא להתקלל.
אוקיי, אז מה פה?
להתקלל זה נקרא לקבל את היחס שלהם.
אז איך אני סופג את היחס שלך? נגיד שאתה אדם שרואה שהכל לטובה ואני לא. איך אני רוכש את היחס הזה שלך?
על ידי זה שאתה נכלל בי, שאתה רוצה להיות כמוני, שאתה רוצה להיות קשור עליי, אתה רוצה לקבל ממני כל ההבחנות מה שיש בי. אתה כמו קטן כלפי גדול.
אז אני צריך להקיף את עצמי באנשים שמרגישים שהכל לטובה, ולהתייחס אליהם כמו קטן כלפי גדולים?
זה לא אנשים בודדים, זה אנשים שנמצאים ביניהם בקשר כזה מיוחד, שבונים חברה כזאת מיוחדת, שבה הרגשת הקשר, הרגשת האהבה, זה מחייב אותך גם כן, שאתה נכלל איתם, מחייב אותך גם כן, איך להגיד, גם כן לקבל את ההסתכלות שלהם.
ואם אני לא מקבל אותה, אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לתרגל את זה, אני יכול לעבוד על עצמי, אני יכול משהו לעשות עם עצמי? אם הסובבים אותי באמת מרגישים שהכל לטובה ואני לא מתרשם מהם. אתה אומר לי, אתה תתרשם מהם, כן? זה מה שאתה אומר. אני אומר, נגיד שאני לא מתרשם מהם במידה מספקת. אולי קצת כן, אבל אחר כך שאני הולך מהם בהזרה לפינה שלי, אז אני עוד פעם בצער ובסבל, ושכחתי ששכחתי את הראייה הזאת שלהם שהכל לטובה, אולי שהייתי לידכם באמת התרשמתי. נגיד עכשיו אנחנו פה באולפן, אתה אומר לי הכל לטובה, אני אומר וואלה, בן אדם חכם יודע מה הוא אומר, אין לו אינטרס לשקר לי, הוא באמת רואה שהכל לטובה. אוקיי, אני גומר פה איתך את האולפן, עוזר למקום שלי, ונו, אולי תעבור לי מחשבה כזאת בראש, אבל בגדול היא תעלם לי. אז אם אני רוצה לרכוש את זה ביתר עוצמה, מה אני צריך לעשות? הראייה הזאת. אני יכול עכשיו שחזרתי לפינה שלי לתרגל משהו במחשבה שלי, נערף משהו? יש משהו שאני יכול לעשות?
רק לבקש מחברים מאותה חברה שהשפיעו עליך.
ואז מה תעשו לי? נגיד שאני מבקש לך, תשפיע עליי שאני באמת אראה כמוך.
נו, נבוא אליך, נסחוף אותך לאיזשהו אירוע, לכל מיני דברים, נו.
זאת אומרת, אתם תוציאו, הבנתי, אז הטכנולוגיה...
לא, אנחנו לא באים להוציא אותך מהרע. אנחנו באים אליך לעזור לך להתקלל איתנו.
מה?
זה הבדל גדול.
קרה לי איזשהו משבר, כן? אובדן כלשהו. אז אתם החברים שלי.
אנחנו לא באים אליך לעלות לכם מצב רוח.
לא באים לעלות.
לא, אנחנו לא חבורת, חבורה מהקרקס.
אז מה כן אתם רוצים לעשות?
אנחנו באים אליך לעזור לך להתקלל איתנו.
מה פירוש להתקלל?
לקבל את ההסתכלות שלנו על החיים, המטרה שלנו, התהליך שאנחנו צריכים לעבור, כל הדברים האלה.
איך תעזרו לי?
בזה שאנחנו אולי נשב, נאכל, נשתה יחד, בקיצור איכשהו ניקח אותך בפנים.
אוקיי.
או יכול להיות שזה ההפך, ניקח אותך לאיזושהי עבודה שאנחנו עושים, לאיזשהו פרויקט שאנחנו עושים, לכלול אותך בפנים. מזה שאתה נכלל בפנים, אתה מקבל מאיתנו יחס שלנו לחיים. שהכל לטובה.
אתם מדברים איתי על זה? אפילו אומרים לא, לי, תשמע אורן, הכל לטובה?
אפילו לא. אתה רואה את זה, איך שאנחנו מתייחסים לכל דבר. אתה רואה, אתה קולט. בלי שמיעה, בלי ראייה, בלי כלום. ככה, קולט את הרוח שלנו.
אז אתם מה, אתם מוצאים אותי לבלות נגיד, ביחד?
אפשר לבלות ואפשר לעבוד.
אני שוכח על הבעיות שלי.
ואפשר לעבוד.
העיקר שנשהה ביחד, שנעשה כן, משהו ביחד.
נכון, משותף.
אוקיי, הבנתי.
יש לי שאלה על כל העניין הזה.
אבל לא עובדים על לעלות לך מצב רוח.
אז תחליט, אתה מבלבל אותי.
לא. לא, 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 אנחנו לא מזמינים אותך לעלות מצב רוח.
לא. מה רע בלעלות מצב רוח?
כי אנחנו לא רוצים, על זה אתה צריך להתמודד.
עם מה? עם המשבר שקרה לי?
כן. אנחנו רק נותנים לך אפשרות להתקלל מאיתנו, לקבל מאיתנו את הערכים שלנו, הסתכלות שלנו על החיים.
שהכל לטובה.
ואז להתמודד עם מצב רוח של עצמך.
יש משמעות למשבר שהוא חווה? זאת אומרת, אני צריכה לקבל משהו רע שקורה לי, כי כאילו זה חשוב הדבר הזה, אני צריכה לתת לו איזשהו מקום.
איך אנחנו יכולים להתקדם בלי משבר? איך אנחנו יכולים להתקדם רק בטוב? אנחנו אף פעם לא נרגיש רע, איך אנחנו נתקדם בכלל? איך אפשר להתקדם בטוב, בחיים?
להגדיל את הטוב יותר ויותר.
שאת מגדירה את הטוב, אז את מגדירה את הרע.
למה?
אם אני שם לפני מטרה, ומטרה הזאת היא יפה והיא מושכת אותי, מצב שלי עד שאני לא הגעתי אליה הוא מצב פחות טוב. ואז אני נמשך אליה, למטרה היא. אם אני לא מגדיר את המטרה הגבוהה, היפה, מהירה, אז מצב שלי הנוכחי נמצא רק עכשיו. ואז בו אני יכול להרגיש רע ויכול להרגיש טוב. נכון? זהו. אם אני מרגיש בו טוב, אז סתם, זה גם כן לא מושך אותי לאף מקום, אני לא מתפתח. אבל נגיד שאני מרגיש לי את אתה טוב לי וזהו, לא רוצה כלום. כן, זהו. כאילו יושן באיזשהו חלום ורות. אבל אם אני מרגיש רע, אז איך, מה אני עושה? שווין לי איזו מטרה ואין לי שום דבר יפה? זאת הצרה הגדולה.
כן.
אז אני צריך במקום להתחיל לקבל איזשהו תרופה להרגעה, סמים, משהו.
כן.
לכן, כל הזמן צריכים לדאוג שתהיה חברה שיש לה מטרה, רצונות גדולים, חברים נאמנים, ואני כלפי החברה הזאת צריך לעשות את העבודה, להתקלל בהם. אם אני נכלל בהם, הם בעיניי, נגיד, מושכים אותי, טובים. אז אני גם כן אחר כך מקבל את המטרה שלהם כמטרה נעלה, וגם כן מתחיל להתפעל מזה, ולמשך אליה. ואז אני בודק את עצמי רק כלפי המטרה, וכשאני בודק את עצמי כלפי המטרה, אני בודק את עצמי איך אני משיג אותה יחד איתם. זאת אומרת, כבר אני מתחיל להיות כלול איתם יחד. כבר אני מתחיל לראות קשר בינינו וקשר למטרה, שדווקא בקשר שלנו אנחנו משיגים את המטרה.
זאת אומרת שבעזרת החברה הזאת שהיא עוזרת לי לעשות איזשהו מסגור, קוראים לזה, של מה שקורה לי. אני מבינה שמה שקורה לי עכשיו הוא טוב, כי הוא מקדם אותי לעבר ההתפתחות שלי היותר גבוהה.
נכון.
המצב הבא שהוא כבר יותר מפותח. ואז אני מסוגלת לקבל את הדבר הזה כטוב.
בכל דבר אפילו הגרוע ביותר.
אני לא מבין מה אתם דברים. נגיד בן אדם חס ושלום שובר את הרגל.
כן.
אז מה כל הפילוסופיה? אז מה הוא עושה איתה? שבר את הרגל, היה בטיול, נגיד בחול, שבר את הרגל. מה הוא עושה עם זה?
אתה מדבר עליי.
לא, סתם אני נותן דוגמה.
פעם זה היה לי ככה, נו, מה?
אוקיי, לא התכוונתי אליך באופן אישי. בן אדם, היה לו משהו, פתאום שבר את הרגל.
כן.
עכשיו, לא יודע, התהלתם פה להגיד, הכל לטובה, הכל מקדם, הכל מתקדם, מה מתקדם. הרגל שלו שבורה הוא בגבס עכשיו, אני שהייתי ילד, הייתי חודשיים שוכב בגבס, כל הגוף שלי עד לפה היה בגבס. היה לי שבר באגן, ביום הראשון של לימודים בכיתה ב', שיחקנו בחצר, נפלתי על אבן, כולם נפלו עליי בשרשרת, חודשיים שוכב במיטה בגבס. חודשיים ככה, לא יכול לזוז, למדתי ללכת אחר כך. איבדתי את היכולת ללכת, כי הייתי חודשיים שוכב. מה לטובה מקדם המקדם? לאן זה מקדם? עכשיו תגיד לי, אתה ילד, לא הבנת, בסדר, אז לא ילד. אמרת, אתה היית בחוץ לארץ בטיול שברת, לאן זה קידם אותך? לאן זה קידם אותך? מה שאתם מדברים, זה קשור להיים, או שאנחנו פה באיזשהו דיון פילוסופי כזה, שאני לא יודע מה לעשות איתו?
אנחנו מדברים על איך אנחנו מקבלים את האירועים האלו.
אוקיי.
לא שלשבור רגל זה יותר טוב מלא לשבור. אנחנו מדברים איך אני מקבל את האירוע, כי כבר האירוע קרה. אז אני אז לא מצטער על זה. קרה. עכשיו אני צריך לקבוע את היחס שלי לחיים. אז אני מסתכל על זה בצורה אופטימית, בצורה יפה, טובה, לא מקלל אף אחד, לא מרביץ את האבן הזאת שנפלה עליי, או שנפלתי ממנה. אין? זה... אני לא מרגיש שהכל נגמר. אפילו אם חיים נגמרים, אפשר להגיד שלא הכל נגמר. בסך הכל אנחנו נמצאים בתהליך אינסופי. הכל תלוי באיך אתה מסתכל לחיים. זאת אומרת, איך אתה מקבל אירועים שאין בהם טוב או רע אבסולוטי, אלא אתה קובע איזה טוב או רע.
מה?
יש הגדרות כאלה בפסיכולוגיה שאומרות שיש אנשים שהם אופטימיים ויש אנשים שהם פסימיים.
כן.
ולמשל, אנשים פסימיים נוטים להאמין שאירועים שליליים זה קודם כל באשמתם, והם תמיד יקרו להם, וגם אם קורה משהו ברובד אחד בחיים, זה ישר משפיע על הכל, זאת אומרת שהכל כבר לא טוב, זאת אומרת שהכל זה תוצאה של המעשים שלי, וזה משפיע לי ישר על הכל. זה נקרא פסימי. מישהו אופטימי, זה הפוך. זה שאם קורה לו משהו באזור אחד בחיים, הוא מבין, אוקיי, זה קרה לי, רק זה משהו זמני, זה אחר כך זה יעבור, וזה משהו שבכלל לא באשמתי. עכשיו, השאלה פה היא, מתי האופטימיות הזאת היא באמת ריאלית? כי לפעמים הבן אדם יכול להיות מאוד אופטימי, אבל הוא לא מציאותי, זאת אומרת, הוא משקר לעצמו. הוא חושב שהכל הוא לטובה, הכל יסתדר, אבל הוא לא עושה פעולות בשביל שזה באמת יקרה. זאת אומרת, יש איזושהי סכנה בחשיבה חיובית או באופטימיות, שאנחנו כאילו לא נרצה להסתכל על הרע, נרצה לראות רק את הטוב, ואז לא נטפל בדברים.
זה אם אנחנו מטפלים בצורה אישית בנו, ולא על ידי הסביבה. אבל אם אני מטפל על ידי הסביבה, אז אני משתנה.
אוקיי.
זה כבר משהו אחר. אבל בצורה, להיות אופטימי, סתם בתור בודד, זה, ברוב המקרים זה מביא לי כישלון גדול. כי כל דבר שבא אליי, אני לא מקבל אותו כעזרה, כמשהו, אלא חי, וזהו, לא שם לב. כמו ילד הקטן, שאין לו הרבה שכל, ולא רואה את הדברים המזיקים ומסוכנים.
יותר מזה, גם יש איזושהי בעיה שאנשים הם עד כדי כך לא מציאותיים, שהם מדחיקים את הבעיות, שהם ממשיכים להתעקש שהכל בסדר ועתיד ורוד, ולא רוצים לשמוע שיש בעיה, גם לגבי עצמם, גם לגבי החיים, לא מסוגלים לסבול חדשות רעות. ואז זה יוצר איזשהו מצב שדוחים את הפתרון, דוחים את להסתכל, לראות את המחלה, ויש עם זה איזושהי ממש סכנה.
לכן צריכים קודם לפנות לחברה.
כן.
ומהחברה כבר לראות את הדברים המסוכנים ובלתי נעימים, כדי להתמודד איתם נכון.
כי היא נותנת לי איזשהו ביטחון.
לא רק ביטחון. חברה זה לא סתם ביטחון נותנת. חברה נותנת לי רמה אחרת של טיפול בכל הצרות. שאני לא מתייחס לצרה עצמה, אלא אני מתייחס אולי יותר נכון לסיבה שהביאה לי את הצרה.
מה פירוש?
שאני בזה רואה עד כמה שאני צריך להשתפר כדי לא להביא עליי את הצרות.
נגיד באותו מקרה שאמרת ששברת רגל בטיול בהול.
כן, אז אני הייתי לא בסדר, ברור.
במה היית לא בסדר?
כי אני עליתי על גבעה שמחוסה בדשא רטוב, חלק, וממש מאוד מסוכן, ורציתי לחזור בצורה כזאת, לא במדרגות שהיו מצד אחד, אלא בעל הדשא להתגלש קיר, וודאי שזה מה שקרה, וטבעי שיקרה.
בסדר, זה דוגמה מאוד ספציפית. אני שיחקתי כדורגל, מישהו שם לי רגל, התעופפתי חצי מטר באוויר, התרסקתי, שברתי פה את היד.
מה?
אז אני לא מסתכל, המפתח שנתת לי, אני לא מסתכל על הצרה.
אז גם דוגמה שלי וגם דוגמה שלך הם דוגמאות שאתה מתייחס ישירות לדוגמה או למה שאתה התנהגת לו בסדר, כדי אולי לעבור את מה שקרה לך אירוע בצורה יותר טובה. אם אני לא הייתי מתגלגל בדשא שם, כן? על הדשא רטוב, לא הייתי שובר את היד, רגל, כן? איך לא הייתי מתגלגל, שהייתי יורד במקום אחר, במדרגות.
כן, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לדעת מה הסיבה שקרה לנו משהו. אני נגיד חליתי במחלה נדירה, שאף אחד לא יודע למה זה קורה, ואין לזה שום הסבר, זה פשוט קרה. אז אני צריכה להרגיש אשמה שאני עשיתי משהו לא בסדר, או איך אני יכולה לדעת בכלל מה הייתי יכולה לעשות אחרת. וזה מחשבות שרצו לי בראש.
אז בצורה כזאת, אם החברה היא נכונה, היא מביאה אותך למצב שאת מבינה שזה הגורל, ואת חייבת לקבל אותו כמו שזה, שבסופו של דבר זה בכל זאת לטובת החיים.
לטובת החיים.
כן. ואם לוקחים את החיים, אז גם כן לטובת החיים יותר גבוהים החיים.
אוקיי.
זה הכל תלוי בידי הסביבה, כמה היא שמה לך את ההגדרות האלו, בכמה היא יותר נחושה, כן? בכמה שאת נכללת מהם.
אוקיי, אבל זה אסור שזה יהיה איזושהי סיסמה, שלא יגידו לי עכשיו זה לטובה.
זה לא סיסמה.
כי צריך באמת להבין למה זה לטובה, ואיך זה באמת מקדם אותי, אחרת זה יכול אפילו להצבן אותך.
זה כבר שייך לפסיכולוגיה יותר גבוהה.
אוקיי.
כן. שאז אנחנו דנים על החיים, על מהות החיים, מהי צורת החיים האמיתית, הנכונה, שזה שאדם יוצא מעל הגוף שלו, הגשמי, שבזה הוא סך הכל חי בדרגת החי. ודרגת המדבר, דרגת האדם, היא נמצאת יותר גבוהה מזה. וכל האירועים שבאים אלינו זה כדי לקדם האדם שבנו, על פני החי שבנו, בהמה שבנו. וכאן זה כבר, אנחנו מדברים על דיברנו הרבה פעמים על הערכים. אז כאן אנחנו כבר מדברים על הערכים יותר גבוהים מדרגה שלנו, שבאמת הם הסיבה לכל דבר מה שקורה לנו כאן.
הלוואי ובאמת הסביבה תדע לתת לנו כאלה ערכים שיעזרו לנו להתגבר. זה לא תמיד כך קורה.
אני דיברתי על חברה כזאת.
כן. רציתי לשאול משהו שהוא מעניין, אני חושבת, הרבה אנשים. לגבי חשיבה חיובית ובכלל הרצון שלנו שיהיה לנו טוב, הרבה פעמים אנחנו מצפים לטוב, כן. אבל אומרים לפעמים שכגודל הציפיות, גודל האכזבות. ורציתי לשאול אותך לגבי העניין הזה של ציפייה. מתי ציפייה זה דבר טוב? ומתי ציפייה זה דווקא יכול לגרום לי עוד יותר להתאכזב, או עוד יותר להיכשל?
אמת, כל דבר הוא בעיניי מתחלק למטרה אגואיסטית ומטרה אלטרואיסטית.
מה זאת אומרת?
אם המטרה היא לטובת עצמי בלבד, לא יכולה להתקיים. ותמיד אני אהיה באכזבה. ותמיד אני אהיה במלחץ, במאמצים, בתחרות וכן הלאה. אם המטרה היא אלטרואיסטית, זאת אומרת לטובת כלל, כולם, אני בתוך כולם, ואני רוכש לזה רצון, לא יכול להיות רע. כי כל דבר מה שיקרה, אני יוכל לפרש את זה, שנותנים לי הזדמנות לעשות טובה לחברה הזאת. לכן מאוד חשוב לאדם לראות את עצמו כחלק מהכלל. זה פותר אותם מכל מיני בעיות ואסונות. וזה עשוי במיוחד כך שאנחנו נעבור מדרגת החיות הקטנות האגואיסטיות, לדרגת הכלל הגדול שנמצא ברשת קשר יפה ביניהם, ואז שם רק הוא מוצא אושר וחיוביות. כי אין בלתי אפשרי בתוך עצמו לגלות את זה. רק ביחס לאחרים. אז לכן כאן אדם צריך להחליט למה הוא הולך. או שהוא מחליט מראש, או שכבר מחייבים אותו כך מהחיים, מרוב המכות והאכזבות, עד שמתגלגל להחלטה שבכל זאת, כנראה שיחס שלי עם אחרים, אני רוצה שהוא יקבע לי את החיים, מהות החיים. כל השיחות האלו שלנו הם סביב מאיפה אנחנו נמצא את האושר והחיוביות. וזה בכל זאת מגיעים אנחנו לאותו הפתרון היחידי, שזה חייב להיות אדם בתוך חברה נכונה.
אוקיי. ונגיד אני נגיד נמצא במצב של משבר או משהו כזה, אנחנו רואים שלמשל יש משהו שנקרא אפקט הפלצבו. כשאני חושב על משהו שהוא עוזר לי, שהוא עובד בשבילי, אז זה באמת ככה. מה זה הכוח הזה?
הרצון של האדם. מאוד פשוט. כל הפלצבו זה רצון של האדם.
כן.
והרצון של האדם הוא בונה את הכל ועושה את הכל והורס את הכל.
אוקיי.
ולכן אם יש לפני משהו שאני מאוד רוצה שיעזור, הוא מאוד רוצה שזה ההפך יהיה, אז יכול להיות שככה זה יהיה. זה נקרא עין טובה או עין רעה, ככה בצורה עממית.
יש פה משהו שצריך ללמוד איך לעבוד איתו, אני צריך ללמוד איך לעבוד
איתו. נכון, ישנם אנשים שיותר וישנם אנשים שפחות ולא יודעים בכלל איך לעבוד איתו. אבל בכל זאת על כל אחד זה משפיע בהתאם לביטחון שהוא מרגיש במי שנותן לו את הפלצבו הזה.
כן, גם. אני עשיתי מה שנקרא לימודי שדה בפסיכולוגיה בבר יעקב, יש שם בית חולים פסיכיאטרי, והיה שם איזה פסיכיאטר שעבד איתנו, הוא איש מאוד מאוד מבוגר, בן 80 פלוס, ואני זוכרת שמכל ככה ההיסטוריה שלו כמטפל, הוא הכי התחבר לנושא של הפלצבו. האמונה של האדם שהתרופה שהוא נותן לו תעבוד. נכון. יותר מכל התרופות האחרות.
זה משפיע מאוד.
אז השאלה היא שוב, כאילו, אנחנו מדברים על הקשר של אדם עם החברה, שזה משהו שנותן לו את היכולת להתגבר על משבר, אבל יש פה גם איזושהי יכולת לעבוד עם הרצון שלו, או עם היחס שלו, או עם הצורה שבה הוא מקבל את הדברים שקורים לו, בשביל שהוא באמת יחלים, יתגבר, יבריא, אם הוא יחשוב שהוא יצליח, אם הוא יחשוב שהוא...
הוא יכול להגביר את זה שוב על ידי הסביבה, עם חברה בתוכה, אז כי סך הכל אנחנו יכולים להעביר מחלות שלנו אפילו מדרגה גשמית, חומרית ורקמות לדרגה הנפשית, רוחנית או ההפך. כאן זה בכלל השאלה איך אנחנו מרפאים את המחלה. אבל זה כבר דברים מאוד גבוהים. האם באמת אנחנו מרפאים על ידי חומרים האלו שאנחנו צורכים אותם? תרופות למיניהם, או אנחנו כאן משפיעים ככה על אדם שהוא סובל, מוסר את עצמו, מקיים איזשהו תנאים, ואז כתוצאה מזה הוא מחלה.
ועוד שאלה על עניין של יחס ורצון, אנחנו רואים אומרים שכשאנחנו נורא רוצים שמשהו יקרה, זה דווקא לא קורה. נגיד, נשים שנורא רוצות להיכנס להיריון, דווקא כשהן נורא רוצות שזה יקרה, זה לא קורה, וכשהן כבר מבטרות, אז פתאום...
זה אולי לא, זה כבר לא, אולי שייך יותר למתח משל לרצון עצמו. זאת אומרת, הרצון, ביטוי של הרצון. אלה שייך למתח הכללי שנמצא ומדכא את הגוף. זה רק מדבר על כמה שהרגשות השליליות הן מעכבות את ההתפתחות הבריאה.
כן.
ולכן כדאי לנו להימשך לצד הטוב.
אז כל ההתעסקות הזאת במה לחשוב ואיך לחשוב, אני גם הרבה פעמים שמנסה נורא לחשוב חיובי, אני עוד יותר מלחיץ את עצמי שחס וחלילה אני לא אחשוב איזה משהו שלילי, והרבה פעמים זה גם באמת בהשפעת הסביבה.
לכן רק סביבה. היא יכולה בזה לעשות... טיפול האופטימלי.
כן, שאני ארגיש שאני יכולה לשחרר באיזשהו מובן את הניסיון לשלוט במחשבות שלי וברצונות שלי, ולקבל איזשהו משהו חדש שהוא מרפא אותי או נותן לי את ה... אוקיי, זאת גישה באמת שונה ממה שהורים בכל הטכניקות השונות. היה עוד איזשהו נושא, לא יודעת אם יש לנו זמן, אורן?
יש, כן.
היה עוד נושא שלא נגענו בו קודם, שקשור למה שדיברנו על זה, על פרויד, וזה שאנחנו נשלטים, וזה כל הנושא של התת מודע. אני יודעת שאני כסטודנטית לפסיכולוגיה, זה תמיד נורא סקרן אותי העניין הזה, כי באמת הפסיכולוגיה לומדים, שיש לנו את הדברים שאנחנו מודעים אליהם, את הרצונות, את המחשבות, ויש בכל אדם איזשהו... כמו קרחון כזה שנמצא רוב הקרחון שהוא מתחת לפני המים, שהוא התת מודע שלו והלא מודע שלו. כן. ששם נמצאים כל מיני כוחות שמפעילים אותו. ותמיד זה נורא סקרן אותי, כי כאילו שאלתי עצמי איפה זה נמצא הדבר הזה, כאילו זה בזיכרון, זה ב... לא היה לי ברור מה זה הדבר הזה. ויש הרבה פסיכולוגים שכדי לטפל באדם, הם דווקא טוענים שצריך לטפל בתת המודע שלו. כדי לרפא אותו, כדי לעזור לו להתקדם בחיים, צריך לתכנת איכשהו את התת מודע, אם זה בהיפנוזה או בכל מיני שיטות, כדי לעשות את זה. אז מה זה בכלל הדבר הזה? מה זה תת מודע?
תת מודע זה אותה מודעות, רק שהיא לא נמצאת בצורה ברורה בתוך האדם, שיכול להפעיל אותה ולהשתמש בה לפי ההבנה וההכרה, אלה כל מיני תוכנות, נתונים שקיבלנו אותם קודם, משך החיים שלנו, ונמצאים בנו בכל מיני צורות התקשרות ביניהם. מה שקיבלנו בכל יום ויום, משך 20 שנה נגיד, שגדלנו, אז זה הכל נשאר. ואם אני כבר לא בחיים האלו, זה לא חשוב. אני חי עכשיו 40 שנה קדימה, נו אז מה? זה לא אומר כלום. הדברים האלה הם בכל זאת נמצאים בי, קיימים בי, הם קובעים יחס שלי. זה הכל כך.
ויש אפשרות להשפיע על התת מודע שלי?
להשפיע עליהם כמעט ולא. זה בתנאי שאני נכנס לסביבה, שוב אותו הפתרון, כן. שהיא יותר חזקה מסביבה שהגדירה בי את התנאים ההם, וכל מיני הגדרות ההם, ועכשיו אני משנה.
והיא תתכנת לי מחדש את התת מודע?
כן. כן, גם תת מודע. הערכים ממש משתנים. ואם הערכים משתנים, כל דבר משתנה. האדם כנולד חדש. לא. אבל אם לא זה, תמיד זה שולט עלינו. תמיד. תת מודע, זה ודאי, זה בדיוק יפה שאני שומע היום, שזה כקרחון.
כן.
אין? שרובו במים.
כן, זה דימוי של פרויד, אני חושבת. שמה שאנחנו רואים מהאדם זה ממש קצה הקרחון, ורוב ההתנהגות שלו והמחשבות שלו נובעות מאיזשהו משהו עצום כזה שנמצא ברקע שאנחנו לא מודעים אליו. אוקיי, ועוד משהו שרציתי לברר לגבי הנושא הזה של חשיבה חיובית, זה כל הנושא של למידה. שהרבה מאוד פסיכולוגים אומרים שבן אדם שהוא חיובי, זה בן אדם שגם דיברנו על משבר, שהוא מקבל כל דבר כשיעור, כמשהו שהוא צריך ללמוד ממנו.
נכון.
אז איך אתה רואה למידה בחיים שלנו? איך אנחנו מיישמים את זה בחיים שלנו? ממש ללמוד מכל דבר.
זה כמו שדיברנו אז, לקבל כל הרע כטוב, כהזדמנות, כן. כאיזה מין קרוס להתקדמות. אני רואה כל סימן וסימן בחיים שלי, שזה מצביע ממש על משהו שנמצא בתוכי. אם לא היה משהו בתוכי, אז לא הייתי מגלה את הסימן הזה. כי הוא מתגלה מפני שיש לי כנגדו איזשהו יחס, חיובי שלי לא חשוב, אבל איזה יחס. ואז אני צריך, כשמתגלה משהו, אני צריך לפי זה לעבוד, לראות בשביל מה זה התגלה. לאיזה צורך, זאת אומרת, איזה שינויים בי אני צריך לעשות, כדי שהדבר הזה שהתגלה, יתגלה בי בתופעה, בתוצאה חיובית. שאני ארוויח מזה שהוא התגלה. ולא שאני זורק אותו, לא רוצה לראות אותו וכן הלאה. אלא ההפך. לקבל אותו ולקבל אותו ועוד יותר מזה. אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שאנחנו משך חיים שלנו, כל הזמן מקבלים... אותם הדברים, והם חוזרים מפני שאנחנו לא לומדים מהם.
איזה מעניין.
נגיד מישהו כל הזמן מרגיז אותי. כל היום וכל יום אני מרגיז ומרגיז ומרגיז. זה כבר קבוע, אני רואה את הפרצוף שלו, זהו, כבר אני נכנס ללחץ. ולמה? מפני שאני לא מקבל אותו נכון. אם הייתי משנה אליו פעם אחת את היחס, אם זה פעם אחת אפשר, אבל נגיד, טוב, אם הייתי עושה את זה בצורה טובה, אז פעם הבאה כבר לא הייתי מזהה אותו, כי מרגיז אותי, כי בכלל לא קיים, כמו כולם ככה. זאת אומרת, הכל תלוי בכמה שאנחנו מודעים לכל הסימנים האלו בחיים.
אבל הוא מרגיז אותך, או לא מרגיז?
עכשיו כבר לא.
למה? מה עשית?
אני עשיתי עבודה על עצמי.
שמה? הכנת את עצמך לא להתרגז גם אם הוא מרגיז?
לא, זה לא לימוד אם כך. אני הכנתי את עצמי, קודם כל לראות בהופעתו, דבר החיובי, שהוא בא ללמד אותי משהו.
מה?
סבלנות, יחס נכון, ביקורת עצמית, אולי אני הייתי אגואיסטי קודם, שאני כך תפסתי את עצמו כמישהו שדוחה. וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר כאן מתחילים לראות הזדמנויות לשינוי האדם. וזה דוחף אותי לחברה חדשה, לבנות איתם יחסים יותר חדשים, יותר חזקים, כדי להשתפר. והאדם הזה הוא כמו איזה סימן, אינדיקטור. שכלפיו אני בודק את עצמי כמה שהשתניתי וכמה לא. אני צריך להיות בעצם מודה לו בזה שהוא מרגיז אותי.
איך אני יכולה לדעת?
מזמין ממני עבודה ממש פנימית, רוחנית.
איך אתה יודע מה הוא מזמין ממך, מה הוא רוצה ממך?
גם הוא לא יודע.
כן.
אלא אני יודע שזה ש... אם אני מתרגז ממישהו, זה סימן שבי נמצא משהו לא בסדר.
אוקיי. וזה יכול להיות גם...
האגו.
גם כל מיני סימנים אחרים, למשל קורה לי משהו, לא יודעת, פנצ'ר באוטו, משהו כזה, זה גם סימן?
בוודאי, למה לא? מה ההבדל, באדם או מגלגל?
מה הסימן של פנצ'ר באוטו, לא הבנתי?
ללמוד אותי אולי מידת הסבלנות.
סבלנות לחכות לגרר? מה, איזה סבלנות?
יכול להיות. אני אומר שלא צריכה להיות שום מחשבה שלילית באדם. אם זה שלילית, זה נקרא מחשבה בלתי מבוררת.
לא הבנתי. מה זה מחשבה שלילית ומה זאת אומרת שאסור שיתקיים?
שכל מה שקורה, קורה לרעה.
זה נקרא שלילית?
כן.
אוקיי, אז נגיד לא הכל, חלק.
לא חלק, בכלל לא.
בכלל לא?
בכלל.
שום דבר לא קורה רעה?
שום דבר בחיים.
זה, מה זה, נאיביות? מה זאת אומרת?
זה לא נאיביות.
פנצ'ר באוטו.
זה לא חשוב מה, זה לא נאיביות. זה המקור לשינוי עצמי.
מה אתה משנה בעצמך אחרי שקרה לך פנצ'ר?
אני עובד על זה כדי לשנות את היחס שלי לפנצ'ר. לכל המקריות.
לא הבנתי.
אני משנה...
קודם כל יש לך עבודה עכשיו להחליף את הגלגל, אבל מה אתה
עובד על... גם עבודה הזאת יכול להיות לא עבודה, יכול להיות תענוג. אם אני יודע שזה בא לתקן אותי ולעשות אותי מדרגה אחרת לגמרי ליותר טובה.
במה? יש לך פנצ'ר בלב? מה זאת אומרת? מה הוא בא לתקן לך?
אם אתה מקבל כל הטבע כאיזה מנגנון אחד, דיברנו על זה שזה גלובלי, אינטגרלי וקשור וכן הלאה.
כל הטבע הכוונה כל החיים?
כל החיים.
אוקיי.
וזה הכל מערכת אחת. אוקיי. אז אם קורה לך משהו חיובי או שלילי, תלוי איך אתה מקבל את זה. אם זה עוזר לך להתחבר ליתר כוח למערכת, עשית טוב. ותנשק את הפנצ'ר. ואם זה לא עזר, אתה מקלל את כולם ואת הכל ומוציא גרר ותקחו אותי ועוד תזרקו אותו, לא יודע מה, אז אתה בזה לא מתקדם. זה הכל תלוי איך אתה מסתכל על המערכת הטבע. האם המערכת הזאת היא שלמה? האם היא פועלת בהרמוניה ואתה נמצא שם ומקבל בהתאם לזה? כל פעם לימוד קטן, מה זה נקרא הרמוניה של הטבע.
האינסטינקט
אתה
שלי...
אתה חייב.
כשמשהו רע קורה, זה ישר קודם כל להרגיש רע, או אשמה, או עצובה. כאילו, עד שאני מגיעה למצב שאני מסוגלת לקבל את זה כדבר טוב, זה לוקח זמן, או זה...
בסדר, לוקח לא זמן בינתיים, לא חשוב, אבל כן. בכל זאת זה קורה.
בדרך כלל.
בדרך כלל, יופי. ואיתו זה לא קורה.
עוד פעם, הזמן שלנו נגמר, הייתי רוצה בכל זאת שתסכם איך אנחנו, הנושא שלנו היום היה בתוך עושר, איך להתמודד נכון עם משברים, אז מה הסיכום שאתה רוצה שאיתו אני אשאר, כשבא לי משהו לא נעים, איך להתמודד איתו כדי כן להמשיך בכיוון הנכון אל העושר?
הסיבה היא לא בתוצאה חיובית, תופעה חיובית, הסיבה היא בי בעצמי, שכך אני מקבל.
התופעה השלילית?
כן.
עוד פעם, תגיד.
הסיבה לא בתופעה עצמה שהיא נראית לשלילית, אלא הסיבה היא בי שאני מקבל אותם, מעריך אותם כשלילית, ואני צריך לתקן את עצמי. אם אני אתקן את עצמי עד ששום דבר בחיים, כלום אף פעם, אני לא ארגיש כדבר רע שמגיע אליי, סימן שהגעתי לתיקון ההסתכלות שלי בחיים.
זה מתכון לאושר?
ועד אז תמיד תהיה עצוב, עצור, עצוב, ממש, לכל מיני רגשות שליליות. הטבע מקדם אותך להיות מאושר. אבל תלוי איך אתה מודע לזה או לא מודע. אנחנו דיברנו כאן, להיות מודעים שיש בנו מפתח להיות מאושרים. אבל צריכה להיות לזה עבודה ועיניים פקוחות. ננסה.
אז אלה יהיו שיעורי הבית שלנו. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל מנדלבאום. תודה גם לכם. עבודה עם עיניים פקוחות. הטבע מקדם אותנו להיות מאושרים. ביחד, חיים חדשים, כל טוב.